כל חי אונליין 93fm.co.il
עד ישראל. בנוסף הודיע טראמפ כי החלו מיד בעבודות להעברת השגרירות האמריקנית מתל אביב לירושלים.
To officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today I am delivering.
בנאום שנשא בבית הלבן אמר טראמפ כי הכרתה של וושינגטון בירושלים כבירת ישראל אינה מהווה נסיגה מעמדתה של ארצות הברית התומכת בהשגת הסכם שלום משמעותי, וכי ארצות תתמוך בפתרון שתי המדינות אם הוא יוסכם על שני הצדדים. ראש הממשלה נתניהו הודה לנשיא טראמפ ואמר כי העם היהודי יזכור לו תמיד את החלטתו האמיצה.
זהו יום היסטורי. הנשיא טראמפ, אנחנו מודים לך על החלטתך הצודקת והאמיצה להכיר בירושלים כבירת ישראל ולהתחיל בהכנות לפתיחת השגרירות האמריקנית כאן. הצהרתו של הנשיא טראמפ מסייעת לקידום השלום. לא יהיה שלום בלי הכרה בירושלים כבירת ישראל. אדוני הנשיא, ההיסטוריה והעם היהודי תמיד יזכרו לך את החלטתך האמיצה ביום הזה.
סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי הודתה לנשיא טראמפ על החלטתו הערב.
ארצות הברית עשתה היום צעד מנהיגותי וחשוב, שאני מאוד מקווה שעוד מדינות בעולם יאמצו אותו, והכירה באמת ההיסטורית של הקשר היהודי בין 3,000 השנים לירושלים בירת ישראל, ואני מאוד מקווה שהמהלך הזה יפתח פרק חדש ביחס של הקהילה הבינלאומית לבירת ישראל.
שרת התרבות והספורט מירי רגב אמרה כי שמו של הנשיא נחקק לדורות על אבני ירושלים.
שמו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחקק היום לדורות באבניה של ירושלים ובאבני הכותל, מולם הוא התפלל בביקורו האחרון כאן בירושלים. ההחלטה על מעבר שגרירות ארצות הברית לירושלים היא החלטה שמעבירה את השיח הבינלאומי מהתעמולה הפלסטינית השקרית לאמת ולעובדות ההיסטוריות. ראש הממשלה, הישג היסטורי עצום, רשום על שמך.
השר לביטחון הפנים גלעד ארדן הודיע כי כוחות הביטחון ערוכים לכל תרחיש בעקבות ההכרזה.
אנחנו שומעים לצערנו גם את הקולות, את האיומים, את ההסתה לאלימות. אין שום סיבה לאלימות בגלל ההצהרה הזו, אבל בכל מקרה, כוחות הביטחון, משטרת ישראל, ערוכים ונערכים לכל תרחיש אפשרי.
נשיא המדינה ריבלין אמר אין מתנה יפה או ראויה מזו במנות 70 שנה להקמת מדינת ישראל. שר האוצר כחלון אמר, לפעמים גם המובן מאליו צריך לאמר, ירושלים המאוחדת היא בירת ישראל. חבר הכנסת ישראל אייכלר אומר, הייתי מעדיף 1,000 דירות לזוגות צעירים בירושלים על בניין אחד של השגרירות. אני מתפלל שההצהרה הזו לא תעלה לנו בדם הפיגועים חלילה. מנגד, יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן גינה את הכרת טראמפ בירושלים. לדבריו, המהלך של וושינגטון מונע ממנה להיות מתווכת קבילה בתהליך השלום. ואשף אומרים כי מדובר בחיסול פתרון שתי המדינות. חמאס הודיע כי ההצהרה של טראמפ תפתח את שערי הגיהנום. בג'יהאד האסלאמי אומרים כי ההחלטה של טראמפ היא הכרזת מלחמה. במפלגות הערביות בישראל, יושב ראש הרשימה המשותפת חבר הכנסת איימן עודה אומר כי נאומו של טראמפ היה שילוב של בורות ויהירות. טראמפ השליך גפרור על המזרח התיכון. חבר הכנסת זוהי בעלול מהמחנה הציוני אומר, אנו עלולים להיגרר למעגל דמים טרגי ומיותר. חברת הכנסת מיכל רוז'ין ממרץ אומרת כי ממשל טראמפ סיים את תפקידו ומעמדו ההיסטורי של ארצות הברית כמגשר בין ישראל לבין הפלסטינים. את התגובות העביר כתבנו בכנסת איתי גדסי. בעולם, נשיא לבנון אומר כי ההחלטה האמריקנית מעררת את היציבות באזור כולו. איראן גינתה בחריפות את ההחלטה האמריקנית והדגישה כי המהלך מפר את ההחלטות הבינלאומיות שהתקבלו בעבר. קהיר הודיע כי דוחה את ההחלטה ומעמדה הבינלאומי של ירושלים לא ישתנה מבחינת אגם. סוריה מגנה את המהלך האמריקני והודיע כי עתיד ירושלים לא ייקבע על ידי ארצות הברית. מקסיקו הודיע כי תשאיר את השגרירות שלה בתל אביב ולא תעביר אותה לירושלים. בעקבות ההכרזה האמריקנית הודיעו ערב כמה ארגונים פלסטינים על שביתת מסחר מחר בירושלים. צרות מחאה של ערבים ישראלים ופלסטינים נערכות ברצועת עזה וכמה יישובים פלסטינים ביהודה ושומרון. בקבוק תבערה יהודה לעבר כוחות הביטחון בקלנדיה כחלק מהפרות הסדר הנרשמות שם. אלפים משתתפים כעת בהפגנה מול השגרירות האמריקנית באיסטנבול שבטורקיה, ובירושלים העירייה העירה את חומות העיר העתיקה בדגלי ארצות הברית וישראל משער יפו לכיוון הרציון. דגלי ארצות הברית נתלו גם בכמה רחובות מרכזיים בירושלים. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות סנו מקסימה למייבש. מרססים ישירות על הבגדים, במכונה, בארון או על חבלי הכביסה. סנו מקסימה למייבש. לכביסה רכה, רחנית ונעימה.
הלילה גשם יחלש בהדרגה, מחר תורגש ירידה בטמפרטורות, אך עדיין יהיה גשם קל ירד בצפון הארץ ובמרכזה, בשישי ובשבת התחממות.
בחסות שירבית, חברה לביטוח, כוכבית 2003, המעניקה חודש מתנה בביטוח אדירה. שירבית.
ועד כאן חדשות כל חי.
שמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
ערב טוב לכם, מאזינים יקרים. יום רביעי בשבוע, ואנחנו הלילה בתוכנית נוספת בסדרת התוכניות יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן שליטה, ראש ישיבת יחל מאיר ויושב ראש ארגון הידברות. איתכם באולפן ישראל בן צבי. לילה טוב לכבוד הרב.
שלום וברכה ולילה טוב.
לפני שנתחיל נציין שמאזינים שמעוניינים להעביר שאלות לכבוד הרב ונעביר אותם כאן בתוכנית, יכולים להשאיר הודעה בטלמסר 039-039-039, מקישים אחת אחר כך 6, אפשר גם בלשונית הודעה לשידור באתר כל חי גם באפליקציה, וגם בפקס 03-6164-77, לכתוב בכתב ברור או במדפסת יהיה הכי קל. אבל כמדי שבוע הרב יפתח את התוכנית בדברי חיזוק בענייני השעה.
אנחנו מתקרבים לימי חג החנוכה, ומן הראוי לעורר נקודה ששייכת לכל הציבורים, בדרך כלל כשמדברים על חנוכה, על יוונים ומתייוונים מול המכבים, התחושה היא שמדובר באותם שעזבו את התורה והמצוות לחלוטין, התייוונו, החליפו את בגדיהם ללבוש היווני, וכפי שכולנו יודעים, היום עם ישראל בכללותו, בין שומרי תורה ומצוות ובין אותם שאפילו נלחמים בשומרי התורה והמצוות, כולנו הצאצאים של המכבים ולא של המתייוונים. אבל יחד עם זאת, מן הראוי להתבונן גם בתוך עצמנו פנימה במשמעות של כל היסוד, השורש שהוביל להתייוונות הזו. הרי זה לא סוד שבאותם הימים היו יהודים שכשראו את היוונים מגיעים כאן לארץ וקופים את עצמם בכוח הזרוע, כמו שמספר יוסף בן מתתיהו ואחרים, שהיו כאלה שהרגישו באמת כפויים, אבל היו גם שמצחן בעיניהם המעבר הזה לעבור לצד של היוונים, כשהשורש בעצם קובע את הכל. אם השורש הוא טוב, גם ברגעים של ניסיונות, יש לאדם או יש לילד או לנער המתבגר את הכוחות להתמודד עם הרוחות שנושבות מסביב. אבל אם אנחנו כהורים, כמחנכים, לא משכילים לבנות לילד שורשים טובים, שורשים איכותיים, עם כוחות, עם כלים, כשהוא יוצא לחיים, הרי כל ניסיון יכול להפיל אותו כעלה נידף. לתת לילד שורשים, הדבר בא לידי ביטוי בשני מסלולים. המסלול האחד הוא חום ואהבה, באופן שהוא ירגיש כל כך נעים וטוב להיות בבית עם ההורים שומרי תורה ומצוות, יחד עם התורה והמצוות עצמם, עם השבת הנעימה. כלומר, כשאנחנו מקנים את היהדות, את התורה, את המצוות, בדרכי נועם, בהבנה, לא בצורה של כפייה ולחץ וצעקות ועצבים, כלומר, אסור להגיע למצב שהילד יקשר בתודעה בין תורה ומצוות לבין מתח ועצבים. אם זה הדימוי שנוצר אצלו, הרי אף אחד לא רוצה להישאר במקום שלא טוב לו. אף על פי שהקשר הוא לא נכון, אין קשר בין זה לזה, התורה מצד עצמה יפה ומתוקה ונפלאה, אז יקנו לו את הדברים בצורה שאינה נכונה. אבל ברגע שבתודעה של הילד הדברים מתחברים, הסיכון הוא גדול, כשמגיע לגיל יותר מאוחר, הוא מרגיש לא טוב לי כאן, חס ושלום. לעומת זאת, כשילד גדל באווירה של נעימות, של מתיקות, הרבול בזכר צדיק לברכה אמר לי פעם, תדע לך שהיום עיקר החינוך הוא להקנות לילד את התורה והמצוות מתוך נעימות ומתיקות. הוא הגדיר את הדברים שילד שטוב לו בבית, טוב לו בעולם התורה, גם כשבגיל ההתבגרות, אם חלילה יקלה לניסיון לא פשוט, אבל מקום שנעים להיות בו לא עוזבים. כך הגדיר את הדבר הרב וולבה, מקום שנעים להיות בו לא עוזבים. ואם אנחנו באמת משכילים לבנות אווירה כזו לעולם הילדים שלנו, גם בבתי ספר, בתלמודי תורה, בבתי ספר של בית יעקב, גם מצד ההורים, גם מצד המחנכים, המחנכות, כשהאווירה היא שתורה ומצוות זה מתוק, זה נעים, זה טוב, אלה דברים שנותנים לילד את הכלים. ואת זאת עושים הן על ידי הגישה כלפי הילד עצמו, והן באמצעות דוגמה אישית. כשהילדים רואים שמגיעה שבת, ואבא ואמא זוהרים מאושר ושמחים, ומדברים על כך שאיזה יופי שהגיע שבת, כמה תענוג, כמה מסכנים אותם שהם לא מודעים למתיקות, לנעימות הזו של השבת, שדווקא ההחלפה הזאת שמחליפים את ההנאות של כל השבוע בהנאות ברמה יותר גבוהה, כלומר, נכון, לדבר בטלפון ולהדליק אור ולנסוע, יש בזה הנאה מסוימת, אבל כשאנחנו שומרים שבת, אנחנו מחליפים את ההנאות האלה בהנאה ברמה יותר גבוהה, באיכויות אחרות, כמה מתגעגעים ליום הזה. כשהילדים רואים את הדוגמה האישית אצל ההורים, ממה ההורים מתענגים, ממה הם שמחים, כמה המבט של האבא הופך להיות עם ברק בעיניים, כשהוא שומע חידוש יפה של דברי תורה, כמה הוא מתפעל כשהוא רואה תלמיד חכם והולך ומכבד אותו, את אותו תלמיד חכם. הילד יודע, לכך צריך לשאוף, אם הוא שומע בבית זלזול בתלמידי חכמים, שהרב פלוני הוא לא בסדר, והרב פלוני הוא לא בסדר, אז הוא מרגיש שאולי גם הרב שלנו, שהמשפחה הולכת בדרכו, אולי גם הוא לא בסדר, רק אצלנו אנחנו שם. אבל כשהוא שומע כבוד לתלמידי חכמים, וההורים מתייחסים לכל גדול בתורה באשר הוא, שהוא לשיטתו ותלמידיו לשיטתם, אבל אנחנו לא מבזים תלמידי חכמים, הילד הולך ונבנה. ונקודה נוספת, לא רק מההיבט הזה של מתיקות ונעימות בתורה ובמצוות, שזה יסוד גדול, אלא גם מדי פעם להכניס מושגים של אמונה, אף על פי שהדברים נראים מובנים מעליהם. למשל, יש בתים חרדיים שההורים לא מרגישים צורך לחזק את האמונה במציאות הבורא, כי נראה להם שזה דבר פשוט. אבל כמה חשוב שתוך כדי טיול או פרחים שמגיעים לבית, האבא עומד, האמא עומדת, אחד מהם ליד הפרחים, מסתכלים בהתפעלות, קוראים לילדים, בואו תראו איזה יופי, איך הצבעים כאן מסביב ואיך העלה כותרת, וזה פלא פלאות, איך יכול להיות שמתוך בוץ יוצא דבר כזה יפה, סימטרי, צבעוני, רק בורא עולם יכול לעשות דבר כזה. הם לא נכנסו עכשיו לוויכוחים פילוסופיים שיכולים לבלבל, אבל מסרים כאלה שבאים כלאחר יד מתוך התפעלות, נותנים לילד להבין שהיסודות של האמונה של תורה מן השמיים, בורא עולם, כל אלה דברים שחודרים ונותנים לילד כלים למהלך כל החיים. וזה חלק מהעניין הזה של הלקחים שעלינו להפיק מחנוכה, לדעת כיצד לבנות את השורשים באופן שהשורשים יהיו נטועים בעולמה של תורה, גם כשהילד גדל בבחינת גם כי יזקין לא יסור ממנה.
תודה רבה כבוד הרב, אנחנו נצא להפסקה ראשונה ומיד אחר כך אנחנו נשוב לחלק השני של התוכנית, לחלק של שאלות המאזינים.
עכשיו איתכם יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן. סימונס במבצע סוף שנה הכי גדול שיש. מבצעי ענק על מזרנים, מיטות, ספות נוער, קורסאות ועוד. עכשיו בעולם המזרנים. ירושלים, כיכר הדוד, כאן ועם 86. ובני ברק, השומר 62. הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
אני קראתי ספר של 100 עמודים.
ואני של 250 עמודים בלי ניקוד.
ואני קראתי מלן תלפים ספרים בעשר.
בעשר?
בנק הפועלים מציג את פרויקט תקרא תצליח לעידוד הקריאה לילדים ובני נוער. קשו עוד היום לאחת מחנויות אור החיים ותוכלו ליהנות ממגוון ספרי ילדים ב10 שקלים בלבד. המבצע החל מהי בכסלו ועד לבב בטבת תשע"ח. בנק הפועלים. תקרא תצליח.
שומעים? מגיע לכם 100% שיק ו... 40% הטבה! מגיע לך יותר, תוכנית ההטבות של ישראכרט בהטבה בלעדית. 40% הנחה על קולקציית החורף ברשת קידי שיק. כן, 40% הנחה. לקוחות כל הבנקים, הצטרפו עכשיו. 1-800-22-88-44. כפוף לתנאי המבצע.
חולמים על חיוך בפה מלא ולאכול הכל? שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. בואו לפגוש אותי ותראו שהכל אפשרי עם טכנולוגיה מתקדמת ללא כאבים ותופתעו מהמחיר. מחכה לכם.
כוכבית 4970, בינת השן.
תנובה מאחלת, חנוכה שמח ומלא בתאמים.
אני הכי אוהב עם כל המשפחה לשבת יחד סביב שולחן הארוחה ואת הטעם הכי טעים שיש לא צריך אפילו לבקש תנובה הבחירה של הבית תנובה הבחירה של הבית
למהדרין יש תנובה
באירוע רפואי מחייגים 101 מערכת מדה מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מדה המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים, היחידות המיוחדות של מדה בפריסה ארצית, יגיעו עליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום. מקצוענים בהצלת חיים.
עורך תורני, משגיח קשות, בת עם אחר, רכז משפחות, מגיע מזוזות, נאמן קשות, סף עודד עיני, אחראי מערך חסד, סופר סתם, מוכר ספרי קודש, מפעיל בחייבת.
כל אלה ועוד משרות תורניות נוספות מחכות לך ביריד המשרות לציבור החרדי. יום חמישי יוטל בחיסלב בשעה 5:30 אחר הצהריים במרכז כיוון ירושלים. לפרטים והרשמה 0732-800-323 0732-800-323
בייביסיטר בלגן. אמא, רוצה שהילד שלך יענה משפע צעצועים חדשים בגן? אספי כמה שיותר אריזות ריקות של חיתולי בייביסיטר, הביא לגננת, ואולי הגן שלכם יזכה במענק מיוחד או מוצרים מתנת חיתולי בייביסיטר. לפרטים נוספים חייגי 03-60-60-602. כפוף לתקנון, לגנים פרטיים עד גיל 3, המבצע בתוקף עד כ"ז בכסלו תשע"ח.
פסיכותרפיה או ייעוץ ניסויים?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ ניסויים, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244 03-652-5244.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
אוהבים בשר? סניפל גאוצ'ו, ראשון לציון המחודש, מזמין אתכם ליהנות מחוויית בשרים ייחודית. הנתחים המיוחדים והתפריט החדש הופכים את אל גאוצ'ו ראשון לציון למסעדת בשרים משובחת, והכל למהדרין בחשרות בגץ בית יוסף. אל גאוצ'ו, דרך המכבים 40 ראשון לציון. להזמנות ואירועים 03-966-4301. אפשרות לחדר אירועים פרטי.
עכשיו איתכם, יש אמונה, עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו לכם לחלק השני של התוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן שליטה, ראש ישיבת היכל מיר. אנחנו פונים כעת לחלק השני של התוכנית לשאלות המאזינים. לפני כן נציין שמאזינים שרוצים להעביר שאלות ואנחנו נביא אותם כאן לכבוד הרב ונענה להם בשידור, יכולים להשאיר הודעה בטלפון 039-039-039, מקישים 1 ומיד אחר כך 6, אפשר גם בפקס 036-16-44-77 וגם באמצעות האתר של כל חיי שמה לשונית, הודעה לשידור וגם באפליקציה. שאלה ראשונה ששואל מאזין, ראיתי פרסום על נופש משפחות באילת. האם מותר לי לצאת לשם עם משפחתי כעת בחורף ללא בעיות הפריצות שיש בקיץ לכאורה? שמעתי מצד אחד שאילת נחשבת כחוץ לארץ. אבל אם זה נכון, מדוע לא עושים שם שני ימים טובים של גלויות, ובכלל מותר לצאת לנופש בחול? הרי העיתונות החרדית מלאה בפרסומים כאלה.
זו שאלה שבאמת לא מעט נבוכים בדור הזה, בפרט לאחרונה עם הריבוי הפרסומים שיש בעניין, אז כדאי לעשות סדר בדברים. ראשית, לגבי אילת, אין ספק לכל הדעות שאילת נחשבת חוץ לארץ. יש אמנם דעה יחידה שטוענת אחרת, אבל לדעת רוב ככל הפוסקים, אילת היא בעצם חוץ לארץ. לגבי השאלה אם אילת חוץ לארץ, מדוע לא עושים שם שני ימים טובים של גלויות, גם בזה יש דיון בפוסקי זמננו, ודעתו של הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, בשו"ת אור לציון בחלק ג', שבאמת באילת יש לנהוג, מי שגר שם באופן קבוע, צריך לנהוג שני ימים טובים של גלויות לכל דבר, כמו בחוץ לארץ, בין להקל, בין להחמיר, ולדעתו רק מי שנוסע לביקור באילת, ואין דעתו להשתקע שם, כל זמן שבאילת לא נוהגים לעשות שני ימים טובים, הוא לא צריך לנהוג בחומרות של מקום שהם עצמם לא נזהרים בו. אבל לתושבי אילת, דעתו של הרב בן ציון, שהם צריכים לנהוג שני ימים טובים של גלויות, וזו הכרעה מאוד משמעותית, כי זה אומר שלא מניחים תפילין, למשל, ביום השני. אבל לעומתו, דעת רוב הפוסקים לא כך. רב שלמה זלמן אוירבך, בשנת תשנ"ט, כתב תשובה שהודפסה במנחת שלמה, שבאילת, לפחות מצד הספק, הרי יום טוב שני של גלויות הוא מדרבנן, ומאחר שיש לנו ספק בדבר, הוא דן שם ואת הרמב״ם ואת הריטב"א וכמה שיטות, ומלבן את דבריהם, מסקנתו שלא נבטל מצווה דאורייתא בגלל ספק מדרבנן, ומוסיף גם את עצם העובדה שמדובר בשלטון אחד ששולט גם בארץ וגם באילת, לעניין יום טוב שני של גלויות יש לזה השלכה. יש עוד פוסקים שציינו טעמים נוספים ששלוחי בדין כן היו מגיעים לאילת. הרי מה כל העניין הזה של יום טוב שני של גלויות? בזמן שבית המקדש היה קיים והיו מקדשים את החודש על פי העדים, לא על פי סדר קבוע כמו שבזמננו, העדים היו באים ומעידים שראו את מולד הלבנה, ואז בדין לאחר שהיו חוקרים אותם היו מכריזים על קידוש החודש. אז כשמדובר בחג שנמצא במהלך החודש, פעמים ששלוחי בית הדין שהיו צריכים לבוא ולהגיע ולידע את הציבור בחוץ לארץ שבדין קידשו את החודש ביום ראשון או ביום שני, לא היו מגיעים בזמן. מה יעשו שם בחוץ לארץ? זה ודאי שראש חודש אמור להיות נניח באותו חודש או ביום ראשון או ביום שני. זה הכפתט וזה הלמד. השאלה מתי בדין קידשו את החודש. בארץ ישראל היו מיד מפרסמים וכולם היו יודעים, בחוץ לארץ לא היו יודעים, ולכן תקנו לעשות שם שני ימים טובים של גלויות מצד הספק, ולחכמים הרי יש כוח אפילו להפקיע את המצוות תפילין של אותו היום, כי לאחר שהדבר נעשה תקנת חכמים, הוא נקבע לדורות עולם, התורה נתנה להם סמכות כזו. ולכן עד היום, אפילו שיש לנו את לוחות השנה מסודרים, אבל תקנו חכמים והדבר הוקבע לדורות עולם, כי יש כאן תקנת חכמים שלא משתנה לעולם, ועד היום עושים יום טוב שני של גלויות. אבל לגבי אילת, מכיוון שאילת יחסית קרובה לארץ ישראל, היו שלוחי בדין כן מגיעים לשם. ולכן, מאז ומעולם, אילת נהגה כארץ ישראל, אף על פי שמבחינת קדושת האדמה היא חוץ לארץ. למשל, לעניין תרומות ומעשרות, או שמיטה. באילת אין את הלכות שמיטה, מותר לעבוד בשנת השמיטה כמו בחוץ לארץ, מותר לאכול פירות וירקות בלי להפריש תרומות ומעשרות, מה שגדל וצומח שם. כי אילת נחשבת חוץ לארץ לכל דבר, מלבד העניין הזה של יום טוב שני של גלויות. זה לעניין המעמד של אילת. כעת לגבי האם מותר לצאת לחוץ לארץ לצורך נופש, טיול, כשהשאלה כעת די ברור שהיא כוללת את אילת, בדיוק כמו את ארצות הברית לעניין זה, האם מותר לצאת לצורך נופש או לצורך טיול. יש גמרא במועד קטן שדנה במי שמגיע בכל המועד ממדינת הים. והרי בכל המועד לא מסתפרים, אבל אם הוא הגיע ממדינת הים, האונייה עגנה בכל המועד, והיה הרבה זמן בדרכים, בפרט בתנאים של הימים ההם, הוא לא הצליח להסתפר לפני החג. מה קורה במצב כזה? כתוב שם שתלוי בשביל מה הוא יצא. אם הוא יצא, יש מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, אבל הלכה כמו חכמים, שאם הוא יצא לטיול, הועיל ויצא שלא ברשות, אסור לו להסתפר בכל המועד. אבל אם הוא יצא לצורך סחורה, כלומר צריך לצאת לפרנסתו וכעת חזר, מותר לו להסתפר בכל המועד כי הוא יצא ברשות. המחלוקת בין חכמים לרבי יהודה, כשהוא יצא לא לפרנסה אלא להרווחה. כלומר, יש לו כדי פרנסתו, אבל הוא יצא כדי להרוויח יותר כסף. בזה חכמים מתירים ורבי יהודה אוסר. והלכה כמו חכמים, שמותר לצאת לחוץ לארץ. אני לא אכנס כעת, יש מחלוקת ראשונים איך לבאר את הסוגיה שם, האם זה לעניין ארץ ישראל וחוץ לארץ או בכלל נסיעות, אבל אני מדבר מה שננקט להלכה בטור ושולחן ערוך על פי הראש, שגם אם הוא יצא להרווחה, הלכה כחכמים שמותר לצאת מהארץ לחוץ לארץ גם אדם שיש לו פרנסה, אבל הוא יוצא כדי להרוויח יותר כסף, גם זה נקרא פרנסה. לצורך העתיד שלו רוצה שיהיה לו יותר כסף, מותר לו לצאת מארץ לחוץ לארץ, ובלבד שיחזור, כן, אסור לצאת מארץ לחוץ לארץ כדי להשתקע שם, אלא אם כן יש רעב בארץ והוא לא מסוגל לשרוד יותר. גם בזה יש כללים לעניין יציאה לחוץ לארץ כדי להשתקע שם, שבזה חשוב לציין, לא כמו שיש כאלה שבקלות דעת כלאחר יד עוזבים את הארץ והולכים להשתקע בחוץ לארץ ומוצאים תירוצים שונים ומסכנים את כל העתיד של הדורות הבאים שלהם של התבוללות, כמה צריך להיזהר בעניין הזה. על כל פנים, אדם שיוצא מהארץ לחוץ לארץ ודעתו לחזור לארץ, אם הוא יוצא לצורך פרנסה ואפילו לצורך הרווחה, כלומר יש לו פרנסה אבל הוא רוצה להרוויח יותר, מותר לו לצאת לצורכי מסחר. אם הוא יוצא לטייל, ההלכה היא שאסור, וכך נפסק בשולחן ערוך, שיציאה לחוץ לארץ לטיול היא אסורה. כעת, מה קורה במצב שהיציאה היא לא סתם לטיול, אלא היציאה היא לצורך בריאות הנפש? אדם שמרגיש מתח, לחצים, והיציאה הזאת תרגיע אותו יותר. בזה נטיית הפוסקים להקל יותר, מכיוון שהיציאה הזו, אמנם הוא לא הולך למות, זה לא מצב של סכנה, זה לא אדם שהוא חולה ממש, אבל הוא צריך את המצב הזה, את היציאה הזו, לצורך יישוב הדעת והרווחת הנפש, כשמדברים באופן שבארץ הוא מרגיש שהוא לא יכול להשיג את זה, רק אם הוא יוצא לחוץ לארץ מטעמים שונים, כל אדם לפי עניינו, בארץ הוא לא יכול להשיג את היישוב הדעת ואת מנוחת הנפש הזו, את הרוגע מהלחצים שיש לו, בפרט אדם שסובל מחרדות וכדומה, וזקוק דווקא ליציאה מהסוג הזה. בזה התירו משום שלא גרע מהרווחה. כלומר, הגוף הוא לא פחות מהכסף, ואם בכסף מותר כשיש לו פרנסה והוא יוצא להרווחה, אז ודאי שגם לגבי הנפש, אדם שמרגיש לחצים וצריך לצאת לשם כדי להירגע, באופן כזה מתירים לו. בשבט הלוי מביא עוד היבט מעניין שלא כולם הסכימו איתו, אבל הוא טוען שאדם שיוצא לחוץ לארץ כדי לראות את נופי בראשית ולהתפעל ממעשה הבריאה, לראות את גדולת השם, גם לצורך העניין מותר. כלומר, אם הוא יוצא סתם לסייר במדינות, זה נקרא טיול שאסור לצאת מהארץ. אבל אם הוא הולך לראות נופים שיש בהם את גדולת ופלאי הבריאה, גדולת השם ופלאי הבריאה, באופן כזה כן מותר לצאת לזמן קצר ויחזור שוב לארץ. לא הסכימו בזה כולם עם שבט הלוי, מכיוון שטיול אפשר, טיול כזה להתפעל מפלאי הבריאה, אפשר גם בארץ. הקדוש ברוך הוא סידר בחבל ארץ כזה קטן את כל הנופים שיש בעולם, כדי שלא נצטרך לצאת לחוץ לארץ. יש בארץ ישראל מדבריות מסוגים שונים, יש הר של שלג למי שרוצה ללכת ולראות שלגים ולגלוש, יש מים מתוקים, יש מים מלוכים, אפילו הכי מלוכים, יש גם מים בינוניים כמו הים התיכון, יש נחלים ונהרות ומפלים. בארץ ישראל, חבל ארץ קטן, אפשר לראות את כל הסוגים, ומי שרואה את זה כבר יכול לראות את יד השם ולהתפעל מפלאי הבריאה. בשביל זה לא צריך לצאת לחוץ לארץ. אז אם נסכם את הדברים, נמצא כך. לצאת לחוץ לארץ רק כדי לטייל, והוא הדין לאילת, לצאת רק כדי לטייל, אסור. אם יוצאים, יש את היתר הכללי של ללמוד תורה, לשאת אישה, לצורכי פרנסה, אפילו להרווחה, אלה דברים שהם מותרים. ואם יש לחצים מסוימים, לחצים נפשיים, שדווקא היציאה הזו היא זו שתיתן את הרוגע, באופן כזה גם כן מותר.
תודה רבה, אנחנו נמשיך לשאלה נוספת. האם נכון שפרס, איראן, מה שנקרא היום, אמורה לתקוף את ישראל באחרית הימים, ואם כן, מה צריך לעשות ולהתכונן במיוחד?
יש פסוקים ביחזקאל, שם הנביא יחזקאל מתנבא ואומר, והיה דבר השם אליי לומר, למור, בן אדם, שים פניך אל גוג, ארץ המגוג וכו'. ולאחר מכן מביא שתי רשימות של מדינות שילחמו אלו באלו. חרב איש באחיו תהיה. המלבים מפורסם שם ביחזקאל, לא על הפרק הזה, בנבואה הזו שנמצאת, הנבואה שהזכרתי עכשיו נמצאת או בלמד זין או בלמד חט בפרקים שם, אבל יש מלבים בפרק למד ב' שהוא כותב, הוא מסכם שם את הנבואות של אחרית הימים, ושם הוא מציין שאם תשים לב בזמננו כל הנבואות שעוסקות באותה מלחמה של מלחמת גוג ומגוג, אז בזמן התנך, בזמן הנביאים, כולם היו עובדי אלילים, כל הרשימה של המדינות, שתי הרשימות, כולם עובדות אלילים. אבל היום הרשימה הראשונה, כל המדינות הפכו להיות מדינות נוצריות, וכל מי שברשימה השנייה, מדינות מוסלמיות. ומי מוזכר שם ברשימה השנייה? פרס, קוש, ופוט איתם, גומר וכל אגפיה, בטו גרמה ירקתי צפון ואת כל אגפיו, עמים רבים איתך. כלומר, בראש הרשימה השנייה נמצאת פרס, שכולנו יודעים היום מי זו פרס, כל המדינות שם החליפו את שמותיהן, פרס החליפה את שמה לאיראן. וכתוב שכל אלה התקבצו על הרי ישראל, אשר היו לחורבה תמיד, והם יבואו נגד ישראל וילחמו. רק כדי להרגיע, חשוב לדעת, המלבים כותב שם כך, שבתחילה התאספו כל האומות נגד ישראל ויאמרו תנו את ירושלים. ירושלים היא לא שלכם. ועם ישראל שכבר יהיה בארץ ישראל וירושלים תהיה שלנו, זה פלא שהמלבים צפה את הדברים, שירושלים תחזור לעם ישראל עם שלטון יהודי עוד לפני ביאת המשיח. אבל כשיבואו כל האומות האלה נגד ישראל, ועם ישראל לא ירצו לתת, יאימו עלינו במלחמה, אומר המלבים שאז יפרוץ סכסוך ביניהם, תהיה מלחמה בין הנוצרים לבין המוסלמים, שזוהי בעצם מלחמת גוג ומגוג, ושם ישפוט השם אותם בחרב ובדם וכו'. אומר המלבים שבתחילה יבואו נגדנו, לאחר מכן ילחמו אחד בשני, ואז בעצם מגיע הזמן של ביאת המשיח. רק השאלה שיש כאן בעצם היא שתי שאלות עיקריות. שאלה אחת, אם צריך לבוא משיח, למה צריך את מלחמת גוג ומגוג? ושאלה שנייה, האם עם ישראל ייפגע במלחמה הזו? הרי כתוב שאחר כך הם ילחמו אלה באלה, מפני שאמונתם מפורדת. חרב איש באחיו תהיה, איפה אנחנו בתמונה הזו? אז לגבי השאלה, למה צריך את מלחמת גוג ומגוג לפני ביאת המשיח, יש זוהר שאומר שלפני ביאת המשיח עתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר לעולם את טיטוס וכל חייליו, את נבוכדנצר וכל חייליו, וכל אותם שהראו לישראל, כלומר כל אלה יחזרו בגלגול, והם יהיו שתי קבוצות שילחמו אלה באלה, בעצם תשלום שמשלם להם על כל הצרות שעשו לעם ישראל. סיבה שנייה שעונה גם על השאלה האם עם ישראל ינזק במלחמה הזו או לא, הגמרא מפורסמת במה שנוגע לפסוק שמצד אחד זכריה הנביא אומר אני רואה את המשיח בא עני ורוכב על חמור, ואילו דניאל רואה בחזון שלו את המשיח מגיע על ענני שמיים, מקבל כבוד וגדולה. בזכריה רואים שהוא רואה את ביאת המשיח באמצעות סבל וצרות שעם ישראל יסבול. דניאל רואה את ביאת המשיח דרך כבוד וגדולה, בלי שום צרה. והגמרא מסבירה שהדבר תלוי במעשיהם של ישראל. אם זכו, אז משיח בא לענני שמיים, כבוד וגדולה, והאומות מכים אחד בשני, כל אותם שחזרו בגלגול על הצרות שעשו לעם ישראל. אבל אם עם ישראל לא זכו, כלומר לא נמצאים במצב של תשובה אמיתית, של עבודת השם אמיתית, אז אני ורוכב על חמור, הקדוש ברוך הוא משתמש בגוג ומגוג, כאמצעי לעורר את עם ישראל לחשבון נפש ולתשובה, כי משיח צריך לבוא. וכולנו תקווה שנזכה באמת לגאולה בחסד ורחמים בלי צרות. רק נוסיף עוד פרט אחד לגבי השאלה ששאלו מה, על מה נכון בעיקר להקפיד. יש את ההדרכה שנתנו לנו חזל, שמה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. שבזה חשוב, כל אדם יעשה חשבון נפש לעצמו, אף על פי שהוא ברוך השם, שומר תורה ומצוות והולך בדרך השם, אבל לתת דגש על העניין הזה של לימוד תורה וגמילות חסדים.
תודה רבה. אנחנו נצא כעת להפסקה קצרה, ומיד אחר כך נשוב לחלק השלישי של התוכנית. לפני כן נציין שמאזינים שרוצים להעביר שאלות יכולים לעשות את זה באמצעות שלוש אפשרויות. אחת זה הטלמסר 039-039-039, מקישים שם אחת ואחר כך שש, אפשר גם בפקס 03-16-44-77, וגם באמצעות האפליקציה ואתר כל חי. אנחנו כבר שווים.
עכשיו איתכם, יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
Oh, רוצים לדעת יותר על תורה משמיים ומעמד הר סיני, על אמינות המסורה ועל הבית היהודי? אם גם אתם רוצים לגעת באמת ולהעצים את הגאווה היהודית והזהות החרדית, אינכם מוזמנים לסמינר ערכים שיתקיים אם ירצה השם מיום חמישי ג' טבת עד מוצאי שבת פרשת ויגש במלון כינר גליל, בהשתתפות טובי המרצים של ערכים, הרבנים דוקטור שלום סרברניק, דוקטור דניאל נשיא, ינון קלזן, יעקב אסטרייכר, אהרון לוי ויושב ראש ערכים הרב יוסף וליס. התקשרו עכשיו 1-800-800-750 לגעת באמת. חובה לכל יהודי. 1-800-800-750 ערכים.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כיפה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
יש לך כבר תוכניות לחנוכה?
יש מופע אחד שכולנו מחכים לו.
עיריית באר שבע, מחלקה לתרבות תורנית בחברת כיוונים, מזמינים את בני הישיבות בחנוכה למופע חגיגי עם הזמר ישי ריבו.
ואיכשהו בסוף יהיה רק טוב.
במוצ"ש, נר חמישי, בשעה 20:00 במרכז הצעירים, רחוב הרצל 12. כרטיסים במחיר 20 שקלים, במחירה מוקדמת בלבד, בטלפון כוכבית 8557 או במתנס הקהילתי ברחוב אבוחצירא 3. והקרנה לנשים תתקיים באמצעות לוויין במתנס הקהילתי בעלות 5 שקלים. לפרטים 08-649-6578.
נסיעה ויום ישועות לנשים ורווקות למקומות הקדושים, לתנא האלוקי יונתן בן עוזיאל בעמוקה, לרבי שמעון בר יוחאי במירון, לרבי מאיר בעל הנס בטבריה והרמב״ם הקדוש. הנסיעה תתקיים בעזרת השם ביום שני כ"ג כסלו 11 בדצמבר. להזמנות 050-411-4159. הנסיעה בחסות ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית 050-411-4159.
65 שקלים בלבד, מספר המקומות מוגבל.
סובלים מהרפס חוזר בשפתיים? טיפול ניסיוני במסגרת מחקר רפואי הניתן חינם במרפאתו של דוקטור מיכאל שראל, מרפאת גני טל בבני ברק. המחקר מיועד לגברים ולנשים ל-18-75 הסובלים מפיצי חום או קור על השפתיים בתדירות של 3-4 פעמים בשנה. לייעוץ ולפרטים נוספים ניתן לפנות ל-058-4289-279, 058-4289-279.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
חכו כאן רגע, אני הולך לקלוא לסבא שלי.
אין בעיה, אנחנו נשגיח בינתיים על הדגים.
דידי, מה להשגיח על הדגים? אתה לא רואה שהם מסתדרים לבד?
אני לא יודע, הם נראים לי כאלה מבולבלים. תראה את איך הוא מסתכל עליי.
חבורת תרי"ג!
חבורת
תרי"ג!
עכשיו בחנויות,
לימודים
חייגו,
חבורת
תרי"ג! 0722-79-6666.
עכשיו איתכם יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן.
שבנו לחלק האחרון של התוכנית יש אמונה עם הגאון הרב זמיר כהן, שליטה יושב ראש ארגון הדברות וראש ישיבת היכל מאיר. אנחנו כעת בחלק האחרון של התוכנית. אנחנו פונים לשאלות של מאזינים. מאזין שואל, אומרים שישראל היא מעל המזל, מה המשמעות של הדבר הזה והאם מותר להסתמך על אסטרולוגיה?
ראשית, המקור לדברים שישראל מעל המזל הוא בגמרא במסכת שבת, שם כתוב היוצא אותו החוצה על אברהם אבינו כשבא בתלונה לקדוש ברוך הוא, אני רואה על פי הכוכבים שלא יהיו לי ילדים, ויוצא אותו החוצה. התורה לא צריכה לומר שהוציא אותו החוצה מהבית ואמר לו ספור הכוכבים, ברור שהוא לא ראה את הכוכבים מהבית. למה היא צריכה לומר ויוצא אותו החוצה? אומרת הגמרא, אמר לו צא מהצטגנינות שלך. אין מזל לישראל. אין מזל לישראל, לא כמו בעברית של היום, שכשאומרים שלפלוני אין מזל, מתכוונים לומר שלא הולך לו בחיים. בלשון הגמרא, אין מזל לישראל, הם לא משועבדים למזל, נמצאים מעל המזל. והביאור של הדברים, אף על פי שהכל תלוי במזל, כותב הרמח"ל בספר דרך השם, שלכל אדם יש את המזל הפרטי שלו, אבל אין מזל לישראל, פירושו שהם לא משועבדים, כל אחד לא בהכרח שהמזל שהוא נולד זה מה שיקרה לו במהלך החיים, אלא בידו, באמצעות ה-613 מצוות, להתעלות מעל המזל. כלומר, כשהאדם מקיים את התורה והמצוות, כמו המעשה שהגמרא מספרת שם על ביתו של רבי עקיבא, שהייתה אמורה למות בליל החתונה מנחש, כך על פי האסטרולוגיה, אבל כשנתנה לעני, ובכך התעלתה מעל הטבע, כי קלה רעבה ויש מזון, היא אמורה לאכול, אבל נתנה את האוכל שלה לעני, היא התעלתה מעל הטבע, וממילא ניצלה והנחש מת ולא היא. כלומר, הנחש הגיע, ימתין לה, אבל בסוף הוא מת, כמו שהגמרא מספרת שם. כלומר, המזל שלה הוא באמת היה מזל, אפל פי שיהודיה, היא נולדה עם מזל מסוים, ורבי עקיבא דאג מדברי האסטרולוגים, אותם מצטגנינים החוזים בכוכבים של הימים ההם. אבל ביד היהודי להתעלות מעל המזל על ידי המערכת של 613 מצוות, בכל מצווה ומצווה שהוא מקיים, בהתאם לתכונה ולפעילות הרוחנית של אותה מצווה. צדקה, אז כתוב, צדקה תציל ממוות, וכן על זה הדרך. לגבי העניין האם מותר להסתמך על אסטרולוגיה, בזה יש רמב״ם שכותב שיש בזה איסור גמור, אף על פי שלדעת הרמב״ם כל האסטרולוגיה היא הבל הבלים, כל סוג של דמיון כזה, יש דיון גדול בדעת הרמב״ם בכל מה שנוגע למערכות הכוכבים וכישופים, כי הרמב״ם גישתו הייתה לבטל את כל הדברים האלה, לומר שמדובר בסך הכל בסוג של הטעיה של אנשים ואמונות תפלות. בכל מקרה, שיטתו של הרמב״ם היא שאסור להתעסק עם אסטרולוגיה, והדברים נפסקו בשולחן ערוך. לכן, הלכה למעשה שלא להסתמך על אסטרולוגיה, וגם עצה טובה, חוץ מהעניין ההלכתי, כעצה טובה חשוב להדגיש, אסטרולוגיה היא לא נבואה. כל האסטרולוגים מסתמכים על פי מה שכל כוכב מסמל ומחברים ועושים חישובים שונים, אבל הרי אפשר בקלות לטעות על ידי כך, איך אפשר לנהל חיים על ידי אסטרולוגיה. ניקח למשל כדוגמה מדברי חז"ל, הגמרא אומרת שכשפרעו נתן הוראה, כל הבן הילוד היאור התשליחו, למה דווקא ליאור, למה לא להרוג בדרכים אחרות? כי אמרו לו ההצטגנינים שהיום נולד מושיעם של ישראל, והוא עתיד ללקוט במים. כלומר, מי שיגאל את ישראל ממצרים נולד היום, אבל המכה שלו, המלכות שלו, תהיה מהמים, כלומר משם הוא יסבול. אז פרעה אמר, אם כך, בוא נזרוק אותם ליאור, זה הפתרון. ולא ידע שאומנם הם צדקו במה שהם ראו בצורה סמלית, כי באמת נולד משה רבנו, והוא לקה במים בסופו של דבר, שהוא לא נכנס לארץ ישראל, אלא מת במדבר, בגלל שהיקה את הסלע במקום לדבר עם הסלע, ולכן לא נכנס לארץ ישראל, אז זאת אומרת, הם צדקו, מצד העניין הבסיסי של מה שהם ראו, הם צדקו. אבל אפשר לנהל חיים על פי זה, הכל סמלים, ולא מדובר בנבואה, כמו שבא הנביא ואומר דברים מדויקים. לכן הנכון הוא לא להסתמך על אסטרולוגיה, לא מההיבט הענייני, וגם לא מההיבט ההלכתי.
שאלה נוספת, מה כל העניין של סולח או לא סולח למי שעשה לי עוול כלשהו? מה ההשלכות של הדבר הזה ומה המקור בתורה?
יש כאלה שבאמת מתייחסים בזלזול, לא סולח שלא יסלח, אבל זה בכלל לא נכון. הגמרא אומרת מסכת יומה על הפסוק, מכל חטאתכם לפני השם תטהרו. המילים לפני השם הן מתחברות גם ללפני וגם לאחרי. כלומר, כי ביום הזה יחפר עליכם, תאר אתכם מכל חטאתכם, פסיק, לפני השם תטהרו. אבל זה נקרא גם בצורה אחרת, ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאתכם לפני השם. פה נמצא הפסיק. כלומר, ממה שחטאתם לפני השם, מזה תטהרו ביום הכיפורים. כך דורשת הגמרא. אבל מה שהאדם חטא בין אדם לחברו, מזה לא תטהרו ביום הכיפורים. אומרת הגמרא שהעבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. כלומר כך, אדם שעבר עבירה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, עבירות שבין אדם למקום, מיד כשעשה תשובה, מתחפר לו, תלוי באיזה רמה של עבירה, אם מצוות עשה, מתחפר מיד, לא תעשה, מגיע יום הכיפורים ומחפר, אם לא תעשה שיש בו קראת או מיטת בדין, תשובה ויום הכיפורים תולים, והייסורים מתארים, אבל הוא יכול להסתדר לבד על ידי התשובה שהוא עושה. מה שאין כן, כשאדם עבר עבירה בין אדם לחברו, בעצם העבירה הזו היא כוללת שני מסלולים. יש כאן גם הוא עבר על רצון השם שציווה אותו שלא לעשות את העניין הזה, כמו גזל או נעת דברים או צער וכדומה, וגם הוא פגע בחברו. כשהוא בא אחר כך לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, תסלח לי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לסלוח לך כל זמן שחברך לא סלח. אחרי שהוא יסלח, אתה יכול לבוא אליי ולבקש ממני סליחה שאני אסלח על כך שעברת על ההוראה שלי. לכן, ודאי שיש להקפיד מאוד כשאדם פגע בחברו או גזל ממנו, שיפייס אותו, ישיב לו את הגזלה, או שיגיד שהוא מוחה לו על הגזלה. אם גזל ולא ידע ממי גזל, כתוב שיעשה בהם צורכי רבים, אבל ודאי שכל זמן שאדם בעולם הזה צריך לעשות הכל כדי להיטהר ולהתנקות גם מהעבירות שבין אדם לחברו וגם מהעבירות שבין אדם למקום.
שאלה נוספת, אני לומד עם חוזרים בתשובה, עולים חדשים, הם מאוד מאוד רוצים ללמוד טור ושולחן ערוך, הלכות. עכשיו, אני מציע להם ללמוד בספרים קלים יותר של הלכה למעשה. מה כדאי? לימוד לעומק או להשקיע את רוב הזמן בספרי לימוד של פוסקי זמננו, הלכה למעשה?
הדבר תלוי כמה זמן מקדישים בכל יום ללימוד הזה. אם לומדים כמה שעות, אז אפשר לחלק את הזמן, אפשר לחלק את הזמן ללימוד יותר מעמיק עם טור, בית יוסף, ולאחר מכן את ההלכה למעשה. אבל בדרך כלל אנשים עובדים, לא מקדישים כל יום כמה שעות טובות ללימוד, ובמצב כזה עדיף קודם כל לעבור במהירות, להקיף כמה שיותר הלכה למעשה, ולשלב גם מוסר בתוך הדברים של עבודת המידות, שלום בית, כדי שידעו מה לעשות ביום יום, כתוב לא עם הארץ חסיד, עד שיסיימו ללמוד את כל הטור ושולחן ערוך, עם הבית יוסף והנושאי כלים, התקדמו באיטיות, וכל שבת עלולים להיקשל בחילולי שבת. לכן עדיף ללמוד קודם כל, אם הזמן קצר, עדיף ללמוד את ההלכה למעשה, עם קצת דברי מוסר, ושישאפו באמת להוסיף עוד זמן, שיוכלו גם ללמוד גמרא וטור עם בית יוסף, אבל הכל תלוי בזמן שמוכנים ומסוגלים להקדיש ללימוד.
שאלה נוספת, למה הקדוש ברוך הוא ברא את השינה והאכילה? הרי זה בזבוז זמן, שאפשר בזמן הזה ללמוד תורה ולקיים מצוות.
שאלה זו, אפשר להרחיב אותה יותר. למה בכלל ברא חומר בעולם? היה בורא רק נשמה ושם אותה בגן עדן? אבל ידוע שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את הגוף, כדי שיהיה לאדם ניסיונות, יעמוד באתגרים של הניסיונות האלה, ויבנה את עולמו הרוחני, יקבל את שכרו בהתאם למעשיו. לכן ברא אותנו עם צורך לאכול, כי באכילה עצמה יש כל כך הרבה ניסיונות, גם ניסיונות ברמות פשוטות, כמו אוכל כשר או לא כשר, ניסיונות ברמה יותר גבוהה, באיזה הכשר מהודר אוכלים, האם הכשר רגיל או הכשרים יותר מהודרים, הברכה שמברכים על האוכל, ובעצמה יש דרגות, אם מברכים בכוונה או בלי כוונה, מדרגות עוד יותר גבוהות, למה אוכלים, האם אוכלים רק כדי לתת הנאה לגוף, או אוכלים כדי שיהיה כוח לעבודת השם, כלומר המחשבה גם מצטרפת כאן, כל אלה ניסיונות שיש לאדם, שכשהוא עומד בהם, הוא בונה את העולם הרוחני שלו. מלבד זאת יש את דברי המקובלים, שהנשמות המגולגלות במזון, כשאדם מברך על האוכל, הוא מתקן את אותם נשמות שמגולגלות באותו מזון. יש רב יהודה פתיה שמספר על אשכול ענבים, שאדם גדול ראה באיזה ענב נמצאת נשמה שמגולגלת שם. כך שוודאי שיש עבודה גדולה בעניין הזה של האכילה, עבודה רוחנית שלמה, מהיבטים רבים. הרב יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה, סיפר לי אדם שהיה רגיל אצלו בבית, שכשהוא היה מגיש לאורחים שבאים אליו, היה מגיש קדים או תמרים, בדרך כלל איך בעולם מקובל לומר כשמגישים? זה נוהג לומר, תתכבד, יש אחרים שעוד יותר אומרים תברך, אבל הרב כדור היה נוהג לומר תתקן, כשהיה מגיש את הצלחת היה אומר תתקן, כי מבחינתו מה זה לאכול? הכל תיקונים, כל העניין של האכילה נועדה רק לתקן. אלה אנשים שהם ברמה גבוהה. לגבי העניין של השינה, לכאורה באמת יש בזה תמיהה גדולה. כל כך הרבה שעות אנחנו מבזבזים על השינה, אבל השינה עצמה יש תכלית גם כן מכמה וכמה היבטים. יש את ההסבר המדעי שבזמן שהאדם ישן, המוח מסדר במדפים שלו את כל המידע שנאסף במשך היום, מוחק מידע מיותר שאפשר להשליך אותו, וכך הוא מתארגן לקראת יום חדש, האדם קם בבוקר רענן וצלול, כך שיש בשינה תועלת עניינית, אפילו טכנית. אצל המקובלים הדברים הרבה יותר גבוהים, שכשהאדם ישן, הנשמה מתחברת למקורה העליון, ומטעינה את עצמה בכוחות, כמו להבדיל במושגים של היום, דיברו בטלפון כל היום, הסוללה התרוקנה, בלילה מטעינים, מחברים בעצם דרך החוט לתחנת הכוח הגדולה של החשמל שנמצאת שם בחדרה. כך הנשמה, כדי להיטען, היא צריכה לצאת מהגוף, כי אם היא תיטען כשהיא בתוך הגוף, הגוף יקרוס. כמו נורה קטנה שמחברים אותה למתח גבוה, היא עולה להתפוצץ. לכן הנשמה צריכה לצאת מהגוף, שזוהי בעצם השינה. הרמח"ל כותב שהנפש נשארת בגוף בזמן השינה, אבל השכבות היותר גבוהות של הרוח, נשמה, חיה ויחידה, הם יוצאים מהגוף. בזו מסביר את תופעת החלומות, שהחלקים שיצאו מהגוף מקבלים מידע, ומזרימים לתוך הגוף, כך האדם בעצם חולם. אבל במה שנוגע לענייננו, אותם חלקים שיוצאים מהגוף ועדיין מחוברים לנפש שבגוף, הם בעצם מקבלים טעינה של אור גדול, של נקרא לזה בעברית של היום אנרגיה כזו, אבל הכל ברוחניות, בדרגות גבוהות, שזה מה שמאפשר לאדם לאחר מכן לתפקד במשך היום. זה גם מסביר מדוע כשאדם שוכב כל הלילה במיטה ולא נרדם, הוא קם בבוקר עייף. הרי אם הגוף הוא זה שצריך את השינה, הוא כל הלילה שכב, למה בכל זאת הוא קם עייף? כי הנפש לא קיבלה את הטעינה שלה. לעומת זאת יש ישנים דקות ומיד מקבלים את הרעננות ואת הכוחות. ועוד נקודה שיש בעניין של השינה, מה שכתוב, וביד כל אדם יחתום, שבזמן שהאדם ישן, נשמתו חותמת למעלה על הצילום של כל היום. כל מה שהוא עשה במשך היום ולא עשה על כך תשובה, הוא חותם אמת. אני מאשר שכך היה. ואחרי 120, כשמגיע לעולם האמת, ומספרים לו כל מה שעשה, הוא לא יכול להכחיש, כי יש את החתימה שלו. וביד כל אדם יחתום. נמצא שסיבות רבות יש גם לשינה וגם לאכילה, כשתפקידנו להשתמש בכל לעבודת השם.
תודה רבה, אנחנו ניגש לעוד שאלה, אולי האחרונה היום, בוא נראה. כתוב, אל תשליחנו לעת זקנה, ככלות כוחנו, אל תעזבנו. אם הקדוש ברוך הוא עוזב אותנו לעת זקנה, איך יכולה להיות הבקשה הזאת?
בוודאי שהקדוש ברוך הוא לא עוזב את האדם בכל עת, לא כשהוא נולד ולא כשהוא צעיר ולא כשהוא מבוגר. אבל הפסוק שם שדוד המלך אומר, אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני, המעניין הוא שרשי שם באמת מסביר שאין הכוונה, כמו שרוב העולם מבין, אל תשליחני לעת זקנה, כשאני זקן, אתה רואה אנשים בגיל זקנה שהגוף חלש, ועל זה מבקשים, אל תשליחני לעת זקנה. אלא מדובר, דוד המלך מדבר שם על זקנה בחטאים. אומר רשי, אם חטאתי הרבה, כך רשי מסביר שם את העניין הזה של הזקנה, וכוונתו לומר כך, הזקנה מסמלת תקופה שהגוף נחלש, ודוד המלך אומר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כשם שהגוף נחלש לעת זקנה, גם אני, אם הגעתי למצב שהנפש שלי נחלשה כבר, כי נכשלתי בחטאים, וככלות כוחי, כל הזכויות שיש לי כבר נגמרו, בכל זאת אל תעזבני. כלומר, הבקשה כאן היא בקשה רוחנית. אמנם לפי הפשט הדברים, איך שזה נראה, אז כמו שמתפללים על צרות שונות שיש לאדם במהלך החיים, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא רוצה את הצער הזה, את הכפרת עוונות אין לי בדרך אחרת, בלי צער, בלי איסורים, שאני אתקן את עצמי, אף על פי שאני יודע שהכל לטובה, אבל שהדברים יבואו לא בכאב, זה בעצם הכוח של התפילה לשנות דברים. וכאן כשדוד המלך מבקש, אל תשליחני לעת זקנה, לפי פשט הדברים, שהזקן הוא חלש, והוא מבקש בכל זאת, תן לי את הכוחות באותו זמן. אבל רשי ולא רק רשי, רוב המפרשים שם מסבירים, שהכוונה היא לעת זקנה, כלומר גם אם נחלשתי מבחינה רוחנית, ויש לי חטאים, ולא מגיע מצד האמת את השמירה ואת ההגנה של הקדוש ברוך הוא, בכל זאת הוא מבקש, אל תשליחני לעת זקנה. המדרש שם הולך לכיוון אחר, המדרש מסביר בכלל את כל המזמור הזה על עם ישראל במשך כל ההיסטוריה, שעם ישראל מבקש מהקדוש ברוך הוא שלא להשליך אותנו בזמן שיצאנו לגלות, כדאי לראות את הדברים שם במקורם.
תודה רבה כבוד הרב. אנחנו סיימנו כאן. קודם כל נודה לעוסקים במלאכה, נודה לרועי קנטן, למנדה ולזאב סגל על הביצוע הטכני. אני הייתי אתכם ישראל בן צבי. קודם כל נציין ששבוע הבא לא תהיה תוכנית בגלל חג החנוכה. אפשר אבל לשלוח שאלות, נעביר את זה בתוכנית הבאה לאחר מכן. להעביר שאלות אפשר בטלמסר 039-039-039 מקשים 1 ומיד אחר כך 6. אפשר כמובן גם בפקס 036-164-77 וגם בהודעה לשידור באתר כל חי ובאפליקציה. אנחנו סיימנו כאן. תודה רבה כבוד הרב.
תודה רבה ולילה טוב.
תודה רבה ולילה טוב.
כל חי תמיד איתי כל
סימונס במבצע סוף שנה הכי גדול שיש, מבצעי ענק על מזרנים, מיטות, ספות, נוער, קורסאות ועוד. עכשיו בעולם המזרנים בית שמש נחל זוהר 10 ואשדוד רשבי 15 מינצר.
אתה נוהג במכונית, לפניך מזדחל רכב אחר, נכון משמאל יש קו הפרדה רצוף, אבל אתה מחליט לצאת לעקיפה. חושב לעצמך, לא נורא, הרי הדרך ממול פנויה.
אם חצית קו הפרדה רצוף, אתה עבריין. יש סיכוי גבוה ששומר דרך צילם אותך והמשטרה תשלח לך דוח. שומרי דרך, כי מהיום כולנו נלחמים על החיים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשטרת ישראל.
יסה שלום!
אמא, תראי איזה פרצוף מתוק יש לה.
זהו, הגיע הזמן לעשות צילומים משפחתיים.
תחייכו, מבצע צילומים 2 של סימילק למהדרין מזמין אתכם להנציח רגעים משפחתיים קסומים. קנו פחית סימילק למהדרין ותוכלו להתפנק בסט צילומים משפחתי בשווי 1,000 שקלים. שלושה זוכים בכל יום. לפרטים חייגו 03-373-8888. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
חולמים על חיוך בפה מלא ולאכול הכל? שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. בואו לפגוש אותי ותראו שהכל אפשרי, עם טכנולוגיה מתקדמת ללא כאבים, ותופתעו מהמחיר. מחכה לכם.
כוכבית 4970, בינת השן.
למה אתה כל היום רוקד ומסתובב כמו סביבון?
המתנות של קליק לחנוכה סובבו אותי לגמרי, ואני כבר חולם לאסוף את כל המשחקים.
רוצים לתת לילדים שלכם משחקים שווים לחנוכה? קליק במבצע. קונים 5 מוצרי קליק, מתקשרים לטלמסר 03-373-9000, מסובבים את הסביבון הווירטואלי, עונים על שאלות, ויכולים לזכות בהזדמנות לאסוף כמה שיותר משחקים בשתי דקות. המבצע כפוף לתקנון.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
חורף מהנה עם סי טראבל במלון קנאל ספא בצפת. אירוח על בסיס חצי פנסיון בחשרות מהדרין הרב בסריצקי שליטה, בין התאריכים י' עד י' בטבת, 1 עד 6 בינואר 2018. לפרטים חייגו 03-57-5x8, 03-57-5x8. מהרו והזמינו
אתם מוזמנים לחדש ולהתחדש עם סאנו פרש הום, סדרת המבסמים לבית של סאנו פרש הום במגוון ניחוחות מפתיעים. סדרת סאנו פרש הום, לבית שאוהבים.
הירושלמים כבר יודעים, רודריגז, בגלל התפריט, בגלל השירות ובגלל הבשר המשובח. ועכשיו תפריט חורף לוהט ומבצעים חמים לימים קרים. רודריגז בחשרות הרב מחבוד, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים, 025-815-815, גם לאירועים עד 160 איש.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת הריאג.
באותו רגע נשמע כל רעש חזק, ובמערה הסתרר חושך מוחלט.
מה זה? מה קורה כאן?
זעק גדי ותפס בבעתה את ידו של תנחום שעמד לידו. כולם נעצרו במקומה, הם ניסו לגשש את ערכם בחושך.
המערה נסגרה.
חבורת הריאג,
חג עכשיו בחנויות למנויים חייגו 0722-796666.
נהגים, שימו לב, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מתעדת עבירות חמורות באמצעות שומרי הדרך.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הערב על ההכרה האמריקנית רשמית בירושלים כבירת ישראל. עוד הודיע טראמפ כי החל מיד בעבודות להעברת השגרירות האמריקנית מתל אביב לירושלים. בנאום שנשא בבית הלבן אמר טראמפ כי ההכרה...